דיברנו בשבוע שעבר על הרמב״ם, כאשר שממש עצרנו באמצע, גם כי התחלנו מאוחר וגם כי הרמב״ם הוא הרמב״ם. אני אסתכל פה בקיצור נמרץ את הנקודות שהזכרנו אותם בשבוע שעבר ואני אתקדם. דיברנו על זה שבעצם תקופת הראשונים נפתחת בשתי מגמות הפוכות. מגמה אחת, מגמת סגירה וכינוס, זה שהריף מוביל, ומגמה שנייה, מגמת הפתיחה והרחבה, זה שבן אותם מוביל, שהרמב״ם פה נמצא באיזשהו מקום, אי שם באמצע בין שניהם. שמצד אחד הוא, כמו הריף, הוא לא מחליף את הגמרא. אין בעם בשום ניסיון בעצם לקחת את הגמרא ולהרחיב אותה מעבר למקום שנמצאת בו. כמעט ואין ברמב״ם מקרים חדשים שנדונים בגמרא. מה שנדון בגמרא נכנס פודה קומפלט, עד כדי כך שמאמם לא פוסק גמרא, אז נושא כלים ישאלו מדוע ולמה לא עומד ולמה זה חסר. ההנחה היא שבסיסית הוא מוכרח לפסוק את הגמרות. שנית גם כן הוא לא, זאת אומרת, מה שבפנים הוא פוסק, מה שבחוץ הוא בדרך כלל לא יכניס. אמרתי פה משהו, יראה לי, זה אחוזים זעומים של הרמב״ם. זאת אומרת, בכלל הוא מאוד דומה לריף. הרמב״ם הולך במידה זאת, בעקבות הריף, בניגוד גמור לבעלי תוספות. אבל הריף נצמד לגמרא לא רק מבחינת המקרים, הריף נצמד לגמרא גם כן מבחינת הטקסט. זאת אומרת, הריף הברכות, זה מסכת ברכות, זה לפי סדר הגמרא פחות או יותר, ובעקבות הגמרות, מה שאין כן הרמב״ם, שמבחינתו הוא לקח את הכל וסידר ומיין מחדש. והסידור והמיון זה כשעצמו הוא יוצר פרשנות. את מיון הוא בעצם הגדרתו, הוא מראה פרשנות. הזכרתי פה כמה דוגמאות בשבוע שעבר, מעט שמפעל המיון הוא בעצם, הוא בחלקו יוצר כאמור פרשנות. למשל, זה שהוא שם גזירה ואבדה ביחד, ולא עוד גזירה וגניבה ביחד, זאת אמירה מאוד משמעותית. אני אשכח את זה בשבוע שעבר. זה שהוא פיצל ספר עבודה מספר קורבנות, זה שהוא שם את הלכות תלמוד תורה בספר מדע ולא בספר אהבה, זה שהוא, אני יודע מה, שהוא שם את הלכות גירות, למשל בייסורי ביאה, קודם הללו הם משמעותיים. ואז עצם הצורך לשים דברים הוא מהווה סוג של פרשנות. ולכן במה אנחנו נקבל פניות כאלו מהסוג שאין לנו בריף. בריף לא ניתן לעשות את זה. ברמב״ם ניתן. זו נקודה, נדמה שמנקודה זאת עצרנו שבוע שבוע, אני זוכר נכון. עכשיו, יש עוד כמה מאפיינים ש... כן, ודיבר גם על הסדר. נכון? ודיבר על עובדה שהמה בעצם הראשון שהכניס סדר לכתיבה הלכתית. משניות אולי, אבל משניות זה סיפור בפני עצמו. הרמב״ם בעצם הכניס פה סדר ובניין לתוך הכתיבה ההלכתית לפניו, וגם או במקביל לו, וגם לאחריו, בתרבויות שלו הושפעו ממנו. בעצם אין סדר. את העולם האשכנזי, לאורך כל ימי הביניים, הסדר שם מאוד לא מסודר. תוספות, וכל הספרות הצרפתית, היא לפי סדר הש"ס. אלו שכותבים באשכנז, אז לפי נושאים ברמה מאוד, כאילו, יכול שבת, יכול יום טוב, יכול פסח, יכול חנוכה, מת, אבל בחירות הם ניסים את כל ההלכות של קבוצה אחת ביחד. אבל ברור זבור נמצא, יכול שבת, יכול פסח, יכול גיטין, יכול חליצה. ברגע למשל שהעוזור עובר לנזיקין, אז הוא כבר לפי סדר ש"ס. וכנן מרד, אין משהו מעבר כמור, פשוט עשינו את כל אחד תפילה ביחד, כל אחד שבא ביחד, אין שום ניסיון או להגיע לאיזה מיון או, 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 או בניין. לעומת זאת, כבר אמר בנה מבנה משוכלל, שלאחריו, זה השפיע גם עכשיו כתפה סודית המורחלת יותר גם כן, שאנשים כבר יוצרים חיבורים יותר מבנים, יותר מסודרים. כאמור, הסיפור הזה קצת יקבל תפנית שונה בטוב, נדבר זה, לא לשבוע שבוע, נדבר זה עוד רגע שוב פעם. עכשיו, מאפיין אחד כאמור, זה הסדר שלו. המאפיין השני, זה הכיף. הנקודה הזאת, ופה אומרת, אני חוזר ומזכיר מה שאנחנו כותב בהקדמתו. מצליח על זה, מי משתם ברורה, קיצור שולחן ערוך. שאתם יוכל לדעת את כל התורה כולה ישירות. אני כתב שבלבטים שרוצים ללמוד במיכל הערבית איזשהו ידע מינימלי. מצד שני, רבם ראה את תפקידו כמשנה תורה לכלול את כל התורה כולה. וכאן הוא הכניס זרעים, קודשים, טהרות ו... יכול מלאכים, הכל. בכלל זאת, הוא הכניס הכיף שלו לפניו, אפשר משהו גם לאחריו לא היה. זאת אומרת, חיבור מסודר ושיטתי, עד היום, מי שרוצה היכרות בסיסית עם תחומים רבים, הרמב״ם עדיין המקום הטוב ביותר לפנות אליו. אם מי שרוצה איזה היכרות בסיסית עם בישול בשבת, הייתי ממליץ ללכת לטור בית יוסף. יודע מה, טוב, הכפייה בגט. אבל אם מישהו רוצה בתחום של קודשים, כי אם ילד בבית ספר, אני לא מגזים בזה, אם ילד בבית ספר, רוצה לדעת בפועל, איך מקריבים קורבן שלמים? כי מה עשו, כשבפועל, לימדו אותו בכיתה ג' בספר, בספר ויקרא, לימדו אותו, שמעת, אם זה מה חשבים קורבנו, איך בפועל זה כל מתרחש? עדיין, על מקום הטוב יותר, ללכת זה לרמב״ם, בפרק ג' יכול מעשה קורבנו, וסלע סלע שלמים כך הוא. או אם אתה רוצה לתאר למישהו, דל הסדר ככה, איזשהו, פעמים מה שדל הסדר, אתה לא רוצה לקנות, מה שכתב איזשהו מישהו לפני 5 שנים, אז הוא בא, יש משמע, הסדר, כל המעשים בלילה זה כך הוא, וכן הלאה וכן הלאה. הוא מקיף, וכמו הוא מכסה את כל ה... הוא מוקלט ומכסה את כל התחום, אין ספר, בכל הספרות ההלכתית אין אף ספר של אנציקלופדיה כמוהו. הטור לא, הריף לא, בית הספרות מקיפים בצורה של פרשנות, זה לא מבנה שם מפני עצמו. אין אולי תוספות, זה הדבר הכי שקרוב לזה, יש תוספות כמעט על הכל גם כן. אבל שולחן ערוך לאחר מכן, כמו התום, מצמצם לדברים המעשיים, ספרות השו"ת כמובן, אלו שהתמקדו לאחר מכן בקודשים, כתוב רק על קודשים, אלו שהתמקדו בזרעים, כתוב בעיקר על זרעים, יש מעט מאוד חיבורים שהם כל כך מקיפים, מה ככה, משקל דורות כזה מאוד פשוט. מי שרצה להיות מקיף, אז מה הוא עשה? כתפו של הרמב״ם. אז הוא שמח, רצה להיות מקיף, אז הוא כתפו של הרמב״ם. כי מה כתפו של שכן ערוך? הוא לא מצליח להיות מקיף את כל התחומים הללו. או כמו מנחת חינוך, כתבו על ספר המצוות, מעניין המצוות. זה איזשהו פטנט אחר להיות מקיף. טוב, בכל אופן, תאמר כמו זה... עכשיו פה אני רוצה לחזור לנקודה הקודמת. אמרתי קודם, שאבא בצד אחד לא מרחיב את הגמרא, זה נכון, אבל פה צריך לעשות איזשהו יוצא דופן אחד, עד כמה שאני מתרשם, נכון, וזה לגבי זרעים וטהרות, בעיקר זרעים, סליחה, בעיקר טהרות, אבל גם זרעים. זאת אומרת שפה הרמב״ם ראה את המגרש שלפניו לא רק כגמרא, גם התוספתות. למה זה ברור? כי אין גמרות. אבל למעשה, אבל לא מה, יש לו רק את המשניות. הנשמה הוא, אני לא חושב שזה שיטתי לקרוא את הספר. למשל, מי שכן עשה את זה, פלוס מינוס, זה הרעש. הרעש בפירושו לזמן טהרות, בעיקר קל לטהרות, שמה מצטט בצורה פחות יותר שיטתית את התוספת או מסביר אותה. פעם אני לא משוכנע שזה עד כך שיטתי, אבל יש ברמב״ם שימוש מסיבי בזמן טהרות, בתוספתות. הרמב״ם עצמו בהקדמתו למשנה תורה, אז הוא כותב שם, בזמן הזה תקפו הצהרות יתרות ודחקה השעת הכל, ובדך חכמת חכמים ובינת נבוננו נסתרה. וכך אותם הפירושים וההלכות והתשובות שחיברו הגאונים שוב בימינו, ואין צריך מה, הגמרא עצמה, הבבלית והירושלמית וספרה וספרי ותוספתא, שצריכים דעת רחבה ונפש חכמה וזמן ארוך. אז למה פה כשהוא מסביר, כשהוא כאילו קורא ספרות חז"ל, הוא מזכיר פה מדרשי ההלכה ותוספתא ובבלי וירושלמי, והוא אכן עשה שימוש יחסית נרחב באלו. אני מתרשם הרבה יותר כמו בתחומים שאין בבלי מאשר בתחומים שיש בבלי. בתחומים שיש בבלי פחות יותר הולך בעקבות הבבלי, אבל זה בהחלט אמת. עכשיו בתחומים האלו הוא די מבחינה הזאת הרחיב את העירייה. ברגע שהוא כן הכניס תוספתות ודברים כאלו, אז זה כמובן גרם להרחבת העירייה. פה צריך רק נקודה אחת להדגיש, יש הרבה יותר בבלי על הסדרים עליו מה שנדמה לאדם בצורה במחשב במבט ראשון. יש המון סוגיות נזרים טהרות שמטופלות בבבלי אגב אורחה בכל מיני הזדמנויות, זה לא שיטתי, אבל כשעוצרים את הכל ביחד וכאילו מקבצים את הכל ביחד מקבלים חומר לא מבוטל. ולכן מרת המשל רמב"ם כבר עשה את זה, אז לכן יש לו בבלי לא קטן, עבוד איתו בזה מתארות, הוא לא מתחיל מאפס. רק לכן בתחום הללו הוא די הרחיב. אז אפשר לדבר על מיון, היקף, מבנה, סדר. עכשיו מה שקשור במבנה הזה הוא במיון, יכול להיות שספרת לפני שבוע, הוא גם כן, הוא גם יצר תחומים חדשים. באמת, כשאמת, למשל, הלכות תלמוד תורה, אין בגמרא הלכות תלמוד תורה, הוא יצר את זה. וכן, כבר דיברנו על זה, אני רק מזכיר את זה. אוקיי, עכשיו, פה צריך להוסיף, לא משמעתי כרגע, או כל הנאמר כרגע, עכשיו בעצם נאמר, בעצם צריך פה להוסיף יותר מכל דבר אחר, ההישגו של הרמב"ם בידיעה, כבר זה כל הזמן שמניתי עד עכשיו, אבל התחומים שההישגים האלו בולטים אולי בצורה הכי טובה, זה דווקא בתחומים שפחות עוסקים בהם בישיבות, דיינו בזרים קודשים וטהרות. עכשיו הרמב"ם מצא לפניו תחום די עזוב, ובתחומים הללו הוא נאמר זה ככה, אם אדם לומד במקמה, אם אדם לומד גיטין, בלי הרמב"ם אז יש לו עולם. נכון, יחסו כל מיני שיטות חשובות ושיטות מעניינות, ונגיד למדנו רק הבוקר סוגיה שבו הרמב"ם הוא דובר מרכזי והוא חידש שיטה חדשה שפסולי עבירה פסולים לשליחות, אז בלי הרמב"ם אין את הדין הזה. אבל עם תוספות ורמב"ן ורשב"ם וכולי, אי אפשר להגיד שלא היה בעל המור ומלחמות, אי אפשר להגיד שלא היה תחום קיים. אם אדם בקיצור יצא לו ללמוד בבא קמא בלי רמב״ם, עדיין הוא יודע פחות או יותר את היסודות של בבא קמא, חסרים לו שיטות חשובות פה ושם, אבל זה כמו ללמוד בבא קמא גם בלי רמב״ם. או ללמוד בבא קמא בלי בלי ספר אחר. ומה זה אומרים לזרים? זרים קודשים את הערות, ובעיקר זה מתערות בלי הרמב״ם אין כמעט כלום. זאת אומרת, לימוד תערות בלי הרמב״ם זה לא לימוד בבא קמא בלי הרמב״ם, או לימוד בבא בתרא בלי הרמב״ם. זה בעצם לפחות 50-70-80% מכל מה שאתה אמור ללמוד נעלם. ואני כרגע לא מדבר בגלל שהעם סובל הגבוה אחר כך פירושים מאוחרים יותר. אני מדבר בנקודה הפשוטה, שקודם כל, הארגון פה הרבה יותר קריטי, שלי בעיקר פרשנות. לפני הפרשנות, הגדרת החומר, לא לארגן מה שקיים בזה, אלא כמו מה אתה מכניס מהתוספתא, מה אתה לא מכניס מהתוספתא, לסדר אותו, לאפיין אותו, ולהוסיף עליו וגם להסביר אותו. מבחינה זאת אינו בתחום הללו בלי הרמב״ם שמה לא מוצאים ידינו ורגלינו. יש את הרמב״ם ויש את התוספות, אז זה לפחות בגלל הערך המוסף שהסדר והמיון בתחום שכמו לא מוכר, אז אפילו הרבה מעבר ל-50%. אבל בלי הרמב״ם כמו התחום הללו כמעט קורסים. הוא בונה שם חילוקים ואת כל המערכת בעצם הוא בונה. על כן אולי ההישג המשמעותי זה בתחומים הללו. נלווה לזה תחומים נוספים שבו הלכה למעשה, וכמו בגמרות הן מטופלות כבדרך אגב, שגם פה הוא בנה את זה מהמסד עד הטפחות. אולי הדוגמה הבולטת ביותר זה חוד מלאכים. אין בגמרא חוד מלאכים. יש בגמרא בפרק השם הסנהדרין כמה סוגיות חשובות בנושא הזה, ושאל לקט מפה ומשם עוד אי אלו מרד הגדי. כלומר לבוא ולצקת משנה סדורה של העולם הפוליטי היהודי, אין את זה מבוא לידי הרמב״ם. כנ"ל גם כאמור את אני יודע מה, אני אקח תחום נוסף. זאת דוגמה מאוד בולטת. טוב, יכול בית הבחירה, כמו שאמרתי. בית הבחירה זה גם כן, זה קיים בגמרות, אבל זה... אין בעצם, אם תחשבו, אז בסדר קודשי, הדגש זה הקורבן, לא על המקדש. לא על זבחים, 15-16 פרקים, מנחות, לאחר מכן בכורות, מסכת יחסית ארוכה, לאחר מכן תמורה, מה עושים בבהמה שמחליפים אותה, מעילה, מה עושים עם מועלים, בעיקר בבהמות, לא רק, אבל בעיקר בקורבנות. בדרום מסכת מעילה, אני מסכת בקורבנות, אין כמעט, מה יש לבית הבחיר, מה יש על מקדש? יש מסכת מידות, שהוא בעיקר תיאורי ולא הלכתי, ויש שלושה עבודה בסבכים, בתחילת הפרק השלישי, יש, אני יודע, נוטט, עד סמך ב', סמך ג', יש קצת הדיני בית הבחירה. ברמב"ם זה עובר אחרת. ספר עבודה מתחיל ללכות בית הבחירה, אחר מכן ללכות כלי המקדש. אחר מכן רק אחר מכן מתחיל לעבוד על ניסוי מזבח וכדומה. זאת אומרת, העם בונה חקום את הבית ויוצר שוב גוף הלכות חדש. יש פה איזושהי תפיסה ארגונית, זאת ארגון, יש פה תפיסה, קונספציה ששמה הרבה יותר את המקדש מוקד הדיון ההלכתי. אז נכון, זה חומרים קיימים, הוא לא המציא פה הלכות שלא קיימות, רק הן מפוזרות. כאילו, אני אומר זה שוב פעם, רוב דיני בית הבחירה, הם כמה דברים במסכת זבחים. אם העם הולך, אם העם עושה כמו ריף בסדר קודשים, או אם הריף יעשה ריף בסדר קודשים, היינו מקבלים באמצע הזבחים שעוסק בקורבנות, היינו מקבלים כמה דפים הבודדים על הכהנים, בפרק השני, ומקבלים כמה דפים בודדים על בית הבחירה. פעם הוא עושה זה אחרת. יש קודם בית הבחירה, וזה הוא מארגן. ולאחר מכן יש חוקי המקדש ודיני הכהנים, ולאחר מכן זה יוצא עולם אחר לחלוטין. כן.
אני חושב שזה מתודי מה שעשו בגמרא, שכל כך סתירו את ההלכות של בית המקדש ופחות הבליטו את זה?
לגבי הדוגמה הספציפית הזאת?
לא, כל הדוגמאות ש...
כן, הדוגמה הזאת אפשר לענות עליה תשובה עקרונית ותשובה מעשית. במה עקרונית אפשר לענות שאולי באמת ראו את הקורבן כיותר משמעותי מאשר המקדש. וזאת שאלה חשובה בפני עצמה. כי היחס המקדש לעומת הקורבן. מתי המקדש הוא איזה ערך עצמאי, הוא רק מקום שחשוב בגלל הקורבן. במקדש זה דווקא מעניין, למרות כמו שמעתי ברמב״ם, דווקא ניסוח של הרמב״ם שהמצווה היא לבנות בית, מוכן להיות מקריבים בו הקורבנות. אבל אפשר לענות שבאמת חז"ל ראו את זה אחרת, אפשר לענות בצורה אחרת, שבית הבחירה, היות שזה הגיע משמיים, זאת אומרת, יש דין, הכל בכתב, מיד השם עלה עסקי, שחייבים לבנות את המקדש, כמו שהיה בעבר, אז זאת אומרת, גם אולי אתה פחות צורך, כי המקדש קיים, ו... אני חושב לך מעשית, היא לא אימת, מה שכבר נבנה, נבנה, מה שלא נבנה, זה יבואו נביאים, ו... יכול להיות שאתה פשוט לא, לא, לא ראתה את זה כבחה מעשית, כאיזשהו מגמה שעומד לסדר, כאיזשהו משימה שעומדת לסדר היום. ואז המשניות כללית הן יותר מעשיות, והמשנה לא בונה מערכת מסודרת. אני מדבר על זה עוד רגע, באמת. ולכן יכול להיות שפשוט זו לא למעשה, לכן היא התעלמה מזה. טוב, עכשיו... עכשיו עוד שתי נקודות שעולות ברמב״ם. יש הלכה מאוד מעניינת בסוף קידוש החודש. חוק קידוש החודש בנויות בצורה מאוד, מאוד מסודרת. חמש הפרקים הראשונים זה הלכות, ומפרק ו' ואילך זה אסטרונומיה. זאת אומרת, בעצם פרקים א' עד ה' זה בעצם הלכה עם כל הכלים המוכרים, למדניים, מעשיים וכדומה. מי יכול לקדש, מה כאן קידשו, אם קידשו עשו טעות בקידוש, מה כאן ואם מקדשים ואחרי זה השתנה, כל הסוגיות, כל הדיני חתים המוכרים. פרק ו' ואילך זה האסטרונומיה, פשוט תיאור... אז הרב כותב פה בסוף הקדוש החודש. הרי ביארנו חשבונות כל הדרכים שצריכים למידת הראייה בחקיית העדים. את כל האסטרונומיה. כדי שיהיה הכל ידוע למבינים, ויחסו דרך לדרכי התורה, ולא ישוטטו לבקש הרב בסכומים אחרים. דרשו מהסף השם וקירו אחת מהן לא נעדרה. זאת אומרת, הוא בעצם הוא בא ואומר שהוא רוצה שהכל יהיה פה, שאדם יוכל ללמוד כל התורה כולה מתוך הספר הזה, לא יצטרך. זאת אומרת שהכיף שהספר יהיה מקיף לחלוטין, זה מבחינתו משימה ומגמה. טוב, עכשיו כחלק מהסדר והארגון, אז זה לא רק חלק את זה לגופי הלכות, זה גם בתוך כל גוף הלכות נבנות מערך מסודר. דהיינו, איך המשנה מתחילה? מתי קוראים שמע בערבית? מה לא כתוב במשנה? שצריך לקרוא את קריאת שמע. עול הבאס מתקים את החמץ, אבל כשחייב אתם לבדוק חמץ, זה לא כתוב. וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. ובעצם המשנה... זה כמו, אני, אתה, צריך לדוגמה, זה כמו רב בית כנסת שכותב את הפה הלכה לקהילה שלו. מה שידוע הוא לא כותב, כאילו, בעוד שבועיים, שלושה, הרבנים יוציאו כל מיני דפים, מדיקת פסח, לא יכתבו שהם עשו לאכול חמץ. אני כתבו, שוקולד עם נפתית, האם היא כן אפשר לאכול אותה, אי אפשר לאכול אותה. למה? הרב, הוא לא תפקיד שלותת לבעל הבית איזשהו מבנה מסודר של כל התחום. אתה לא רוצה ללמד אותה דיצפלינה. או לכתוב ספר. מה שרוצה, זה להגיד לבעל בית עם שאלות שמטרידות אותם, אז כולם יודעים שאסור לאכול חמץ, לא יודעים מה קוראים קטניות, חמץ וכדומה. זאת אומרת, זה שאסור להשאיר לחם בבית, הוא לא יכתוב, הוא כן יכתוב, מה צריך לעשות, איפה לבדוק, כל מיני דברים שהם לא, תבדוק את הסלון, הוא לא יכתוב, הוא כן יכתוב, תבדוק, אתה חייב לבדוק את האוטו, או את הארון בעבודה. כל ה... אתה מגמה היא בסך הכל אומרת, לומר, מה מך מעשית עומד על הפרק. עכשיו, המשנה פחות עובד באותה שיטה. המשנה, מה שברור וידוע מובן, היא לא עוסקת בזה. ברוב המקרים, אולי יש מסכת בודדות ששונות, אבל בגדול המשניות מדלגות, יש על קומה השנייה. מה שבן אליו, כגון העובדה שקוראים קריאת שמע, לא אומרת. ממתי קוראים קריאת שמע, זה פחות ברור. אז לכן, בעובדה שבגמרא יש עשר דעות, אז לכן המשנה כן עוסקת בזה וכן הלאה. מילא אותו דבר גם משנה שאומרת בתפילה שעת השחר עד שעה מתת חצות, לא כתוב אדם צריך חייב להתפלל, מתה סיבה עד מתי זמן תפילה, זה מחלוק בדברי חכמים, אז זה חשוב לומר את זה. העובדה שצריך להתפלל זה מוסכם על כולם. הרב נוקט גישה אחרת לחלוטין. תזכו ללכות קריאת שמע ברמב"ם, פעמיים בהם קוראים את השמע וכולי. ללכות תפילים, כל דבר ברמב"ם מסוד, הוא מתחיל מההתחלה ועובר אחר כך מהיסודות, עבור דרך פרטי הפרטים. לוקחת את הסדר הארגון, זה לא רק שהוא חלק מגופי הלכות, אלא כל גופי הלכות פחות או יותר מובנה ומסודר ב... אז עכשיו זה לא תמיד משימה קלה לזהות את העיקרון שלו, אבל לרוב יש איזשהו איזה עיקרון שמפעם במסגרת גופי הלכות הללו. מאפיין נוסף, הרמב"ם בסך הכל יש מרכיב קונספטואלי לא מבוטל. קודם כל, כמו שמעתי קודם, בעצם עובדה שהוא מחלק זהבה וגניבה וגזלה, הוא מחלק, ויש גזלה ועבידה לעומת גניבה, זה כבר איזשהו אמירה קונספטואלית. כלומר, מעשית, ברור שגניבה וגזלה יותר הולכים ביד ביד. זה אבל מבחינת ה... מבחינה מושגית, עקרונית, הוא מזהם את איזשהו מלחמת משותף וגזל ועבידה, ושונה מגניבה. או הדוגמה האחרת שהשתמש בה בשבוע שעבר, מדבר סחירות, זאת אומרת, יש לו ככה. הלכות סחירות, זה כולל שומר שכר וסוחר, לפחות שער פיקדון, שזה שומר חינם ושואל. בכלל מעשית, ודאי שבית הקל, זה דיני שואל וסוחר ביחד, ודיני שומר חינם ושומר שכר ביחד. אתה שם לא עושה ככה, אלא מפריד, זה מתפיסה עקרונית, זה לא מנוחיות השימוש. כנ"ל, כל מיני דוגמאות נוספות. עכשיו, יתרה מזאת, יש לא פעם ופעמיים הלכות שמופיעות בחז"ל בצורה אמירה, והוא בא ועושה איזושהי קונספטואליזציה למה שנמצא בהלכה. אולי הדוגמה היפה ביותר, לפחות מה שאני זכור לי כרגע, אביא דוגמה טובה למדי, זה דיני כבוד ועונג בשבת. בגמרא יש כל מיני שצריכים לעשות, למשל, בגמרא כתוב צריך לעשות סעודה שלישית. צריך להדליק נר שבת. אני יודע מה, צריך לקיים מצוות עונה בשבת. צריך לאכול אוכל טעים בשבת. זה כל זה מפוזר. צריך לאכול משנה. כל זה מפוזר. אומרת, יש מימרה בגמרא בשבת, שאדם צריך לאכול סעודה שלישית, שלוש סעודות בשבת. יש מימרה אחרת, צריך לצורך כיכר שלם. ועוד כמומרת, מימה פה, מימה שמה, אין איזה מסכת מסודרת של הדברים הללו. עכשיו, אם תסתכלו בדיון של תוספות, האם אדם צריך לאכול לחם משנה, האם אדם צריך לאכול, כן, האם אדם צריך לחם משנה ביום טוב? תוספות צריכת ביצה בעבי פסחים, אז איך הדיון של תוספות עובד? לחם משנה זה זכר למן, אז בוא נבדוק אם היה מן בשבת או לא היה, אם היה מן ביום טוב או לא היה. ואז מתחילים לצאת מדרשים, אם כן היה מן, אם לא היה מן, ו... בצורה הזאת בעצם מביא את עמדתם. תמה, כאן משהו שמענו ערב ביום טוב, כפרש רש"י וכולי. יש עוד מדרשים חלוקים. סליחה, טוב, פה נדון לכם משנה, במקבילות נדון גם לכם משנה. עכשיו, איך העם ניגש כל הסיפור הזה? הרמב"ם בעצם בא ואמר ככה, ארבעה דברים נאמרו בשבת, שניים, אני קורא פה בהתחלת פרק כ"ט מהלכות שבת. סליחה, התחלת פרק ל"ד. הבת ונאמרו בשבת, שם מתואר ושניים בדברי סופרים. ואין פשוט די הנביאים. שותר זכור ושמור, פשוט הנביאים כבוד ועונג, שמר וקדש ועונג. אז קודם כל מתחיל פה בהצעה מסודרת, שיש זכור ושמור, כבוד ועונג. שם מעניינת האם יש זיקה בין שתי הזוגות הללו או לא. אבל בכל מקרה, איזהו כבוד? זהו שמור חכמים שמצווה לאדם ללחוץ פעמים דבר רגליו בחמים ביום שבת, בכבוד השבת. זה כתוב בגמרא ללחוץ פעמים דבר רגליו ביום שבת. לא כתוב זה בדין כבוד. לאחר מכן, ובקבוד בשביבה שכסות נקייה, ובוש החול כבוש השבת. זה כתוב בגמרא בדין כבוד באמת. עשו לי כבר, דיאלתי פה קצת, ויהיה נר דלוק ושוכל רוח יכול ומיטה מוצעת כל לכבוד השבת הן. איזו עונג, זה שמחמים שצריך לתקן את התבשיל שלהם ביותר, משקה מבוסם לשבת, כל פי מונו וחבר רוצות לשבת וכולי. חייב אדם לאכול שלוש דברים בשבת, אחת תרבית, אחת שחרית ואחת מנחה. וצריך לקבוע כל סלומים של שלושתן היין, למצוא שתי כיכרות וכן בימים טובים. מה הולך פה? מה בעצם יצא פה מבנה? יש מושג שלו, יש מושג של עונג. שיש בגמר כל מיני כמור פרטים מפוזרים, אז זאת אומרת, לא יש לנו מפוזרים. אני לוקח את כל הפרטים הללו, חץ הוא שיבץ בכבוד, חץ הוא שיבץ בעונג, יש כאלה שהוא שיבץ בשניהם, ובעצם מה, יש עיקרון, עיקרון קונספטואלי, שנקרא כבוד, נקרא עונג. השאלה השלישית, זה לא איזושהי דרשה היום, 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 שלוש פעמים כתוב היום. השאלה השלישית, זה ביטוי לעונג. ממה אתה עושה את זה, אם יש שעודה שישית ביום טוב, אז אתה לא בודק את המדרשי. אתה שואל את עצמך, האם ביום טוב יש דין של כבוד או לא? האם ביום טוב יש דין של עונג? אז אם אתה חושב שביום טוב יש כבוד ועונג, והתשובה היא שיש חיוב שעודה שישית ביום טוב. זאת אומרת, עכשיו היא מסודרת. שעודה שישית מדין כבוד ועונג, או מדין עונג במקרה הזה, יום טוב יש כבוד ועונג, ואמר מפסוק את זה בכל יום טוב, כשם שצריך לכבד שבתות, שבת ולהנגה, כך מצווה לחבל שבתות ימים טובים ואולן גם, שנאמר וכו'. אז אם אין לקצוע שמידין עונג, יום טוב יש עונג, מסקנה מתבקשת היא שגם ביום טוב יש חובה צעודה שלישית. זה גם שתת הרמב״ם, אנחנו בדרך כלל לא נוהגים כך, אבל שתת הרמב״ם היא שבצעודה שלישית חייבים גם מדין עונג. וגבי לחם משנה, שוב פעם, אתה לא בודק אם ירד מן במדבר או לא. זאת אומרת, לחם משנה זה מדין כבוד, היות שלכם מישהו זה מדין כבוד, אז ממילא, אז אני שאלת עצמי, האם יש לי יום טוב כבוד או לא? וכן הלאה וכן הלאה. או, ניקח דוגמה נוספת, כל המערכת שעבוד לתולדות בשבת. אז כמה מדברת על זה בצחת בבא קמא ובפרק 11 בשבת, מה זה אב, מה זה תולדה, מה ידע אב במשכן, וחשיבה, וכולי, כל הפרקמה שמתחת בבא קמא. עכשיו, בתוספות, עוד יותר זה קריטריון. א', היה או לא היה, ב', כללית בכל שבת, תוספות משתמשים בקריטריון של דומי דמשכן המון. ברמב"ם לעומת זאת, אז הוא בונה מזה מערכת של מושגים. יש 39 מעשים. עכשיו יש, המעשים האלו יש להם גם כן תוצאות. הדבר שהוא תוצאה בלי מעשה זה תולדה. יש כאילו מושג של מעשה, מושג של תוצאה, אז מעשה ותוצאה זה אב, מה זה תוצאה ללא מעשה? זה תולדה. אז אכן, אם אדם תופר, זאת אומרת, אם אדם כן, תופר בשבת זה אב, אם אדם מדביק ניירות אז זה תולדה. אם אדם חותך עם מספריים בד זה אב, ומה זה לוקח משהו שמודבק והוא פורם את הדבק, אז זה תולדה, כי זאת התוצאה. או אם אתה בונה עם פטיש ומסמר זה אב, ומה זה לוקח גבינה, זאת אומרת, אם תוקח חלב וגבן אותו, או אתה לוקח מים ושם איזה קרח, אז זה תולדה. למה? זה אותו עיקרון מבחינת התוצאה, למרות שהמעשה שם נבנה פה מערכת קונספטואלית, ו אין לי דוגמאות מאוד בולטות. אין לא אבל יחידות. זאת אומרת, יש כהנה וכהנה האמת מקרים שבהם בסך הכל מרד העם עובד בצורה כזאת. אז ניקח אתה יודע, אפילו המצווה שביקור חולים מרד בא מי שהלכה כזאת בכל עבר. מצווה זה שדיבר מבקר חולים, לכם מבין הוציא אמת, מכניס הקלה לבוא את האורחים וכולי. אבל פי שקורא מצווה בדיבר מלא בכלל, ואהבת לך כמוך. זאת אומרת, יש פה כאילו הרעים של קנות חסד כאיזשהו עיקרון כוללני, אחר כך זה מתפרד למעשים. יש מעשה של ביקור חולים, מדרבנן יש ביקור חולים, זה מצווה שונה מלוות המת. ואת המת, מצווה שונה מכסת קלה. אבל יש איזשהו עיקרון, שזה נקרא גבות חסד. וכך הלאה וכך הלאה. טוב, עכשיו, זה כמובן, נקודה נסיעות שלא מנפיין, היא כמובן קשורה, מה שאני אומר, על המיון. מי שמיין, יש כל מה חושב בצורה מושגית. אז עכשיו, לאיפה למיין את מה? אין כי המיון שלך הוא לגמרי מקרי או אסוציאטיבי. אז בשביל, אז בעלת הסופות, אנחנו נמצא עקרונות מיון הרבה יותר אסוציאטיביים. אז אם לפי הסמג, סליחה, בעיריים, אם הוא חלק את המצוות לשבע, כל מה שקשור לממון זה אחד, מה שקשור לפה זה דבר שני, מה שקשור לאיברים, נגיד, אז הסמג, כל מה שקשור, הוא נכנס לפי איברים. אז יש לו עמוד מתוך השבע חלקים, אז עריות וברית מילה באים ביחד. למה? כי כולם קשורים לאותו איבר בגוף. למרות, הוא לא טועה מילה זה, טעם המצווה זה, הרעיון אומרת שמצוות שבגוף, או מצוות שבפה, אז לשון הרע וקידוש יבוא ביחד. למה? כולם מסביב לפה, וכן הלאה. הבאם אין דברים כאלו. זה רמם, התפיסה היא מושגית, זה הכי בולה בספר המצוות. ספר המצוות, כמו את בעלי תוספות, זה לפי עקרונות מהסגנון הזה, החינוך עלה הצעה, שבעצם כבר שיטות עשה אותו, החינוך עלה הצעה שהיא הכי פרקטית. זה לפי פרשת שבוע. או סדר התורה בעברית אחרת. ולעשות את מידן המצוות לפי סדר התורה, זה כמו לעשות את, זה כמו לפסוק הלכות כפי סדר הגמרא. מה שהחינוך עושה זה מה שריף עשה. אתה לוקח טקסט קיים, ופשוט עובד בסדר שלו. אבל הרמב״ם לא בגמרא ולא במצוות עשה ככה. כמו שהוא גן את כל הגמרות בתוך משנה תורה, את כל המצוות הוא גן בספר המצוות, בספר המצוות בנוי חטיבות חטיבות של מצוות משותפות. זה מתחיל בחטיבה של עבודה זרה עם דבר להבין. אחרי זה יש חטיבה, ויש חטיבה של קודשים, יש חטיבה של מועדות, יש חטיבה של מצוות דיינים, ויש חטיבה של מצוות זרעים, וכן הלאה וכן הלאה. זה מבנה הרבה יותר משוחל. עכשיו, כפי שאמרתי קודם, לא תמיד קל לזהות. הוא להבין בדיוק את כל המעברים. אבל, במה, לקחת, את המעברים המרכזיים ניתן די בקלות לזהות, וכל זה חשיבה כזו, היא חשיבה כאמור מסודרת ומאורגנת לחלוטין. עכשיו, מה שפה משפט אחרון בהקשר הזה, זאת שאלה, זאת לא שאלה טכנית. דהיינו, זה לא רק שבאמת, פרמטי כבר קודם, העובדה שהרמב״ם ארגן את זה, יש פה גם מגידים משמעותיים מבחינת מבחינת הרבה מצוות פרטיות. אבל יש פה איזה גם מגיד הרבה יותר עקרוני על כל המערכת, אני חושב. אם אתה כותב, למשל, לפי, תיקח את הטור, אם אתה כותב לפי סדר הכרונולוגי, זה הכי נוח. ואמרתי את זה בשביל שבוע, אני חוזר ואומר, זה בסך הכל יותר קל למצוא משהו שכנות כמו שברמב״ם. כי אתה יודע, כי אם אתה רוצה לדעת מה שמה הדין, האם חייבים סעודה שלישית ביום טוב. זאת אומרת, פשוט, אתה אוטו פותח ודיני סעודה שלישית, איפה סעודה שלישית נמצאת בחוד שבת, זאת אומרת, פשוט, זה מיד אחרי תפיית מוסף. איפה תפיית מוסף? אחרי תפיית שחרית. איפה תפיית שחרית? מיד אחרי הפעולות עושים בפני שבת. הכל, זה הרבה פעמים, הרבה יותר קל להתמצא, או אתה מחפש ביום טוב. אם אתה רוצה לדעת לגבי שפת העומר, אז מאוד פשוט, איפה יכול להיות שפת העומר? זה מה שאתה בהם, תרגיל פשוט. שפת העומר בשולחן ערוך, איפה זה נמצא? מה? אין לכם פסח, או בפי בהם, זה תף צדיק, למה? כי פסח אימא, אבל תף פייטט. זה מאוד, או זה תף פייטט, כי פסח אימא תף פייחד. זה מאוד פשוט למצוא את יחוד שפת העומר בשולחן ערוך. איפה זה ברמב״ם? מה? זמנים, אוקיי, עוד הצעות? בקורבנות, איפה? זה נכון, באיזה קבוצה זה נקרא? תגיד בקום את הענפת אומה, אתה צודק, אבל זה עדיין לא עוזר לך למצוא את זה. מה? זה בגמרא זה במנוחות, בחלקו, אבל... תמצאו ברמב"ם, אני שואל אתכם עכשיו, אדם שכח ולא ספר, איך תמצאו ברמב"ם מהדין? מה? טוב, בקיצור, זה יצא לכל תמידים מוספים. בפרק ז' זה נכון, בסוף פרק ז' זה אפילו לא בתחילת פרק, וזה נכון, מה שאורי אמר זה נכון, הוא הצמיד את זה להנפת העומר. עכשיו פה צריך לדעת שאת הנפת העומר הוא הצמיד לפתידים מוספים ולא מקומות אחרים אפשריים. נגיד, זה לא מעשה הקורבנות וזה לא בפסח.
אבל אצל הרמב״ם זה באמת דבר הגיוני לעשות, כי הרמב״ם כן התייחס לזמן המקדש, לזמן המקדש.
זה הגיוני מאוד, זה בסביר גם מה שאומר, זה הגיוני, אבל זה פחות שימושי. זה מאוד הגיוני, זה פחות שימושי לרוב. פה משהו זה יותר טוב, כי בשולחן ערוך למשל, הבעיה בשולחן ערוך היא בעיה הפוכה. מה אם יש דבר שיש לו, זאת אומרת, ניקח דוגמה ידועה, בישול בשבת. בשולחן ערוך דווקא פה סובל מחוסר ארגון. למה? כי את הפלט המעמידים בערב שבת, ועשו משהו בשבת. אז איך להעמיד פלטה זה רשת נון ג' שזה איך נמצא בהלכות של ערב שבת. לעומת זאת שעשו לבשל בשבת הוא כלי שני, כלי ראשון, מגיס וכל זה, זה נמצא בשניות ח'. אז שם דווקא הקטע של הזמן קצת פוגע בארגון. נגיד מסכת פסחים גם, אז יש לך בין דיני אפיית מצה, בין דיני אכילת מצה, זאת אומרת בין פרקים, פרק שני פסחים ופרק עשירי, יש לך בינתיים שכל קורבן פסח. אז לפעמים העם יותר מסודר, אבל בגדול יותר שימושי. בגדול, שכנו לך ביותר שימושי. ולעומת זאת, הרמב״ם יותר מאורגן והגיוני. עכשיו, מה שאני רוצה לומר עכשיו, אבל זה לא רק שאלה שהרמב״ם חשב שזה יותר שימושי, והטור חושב שזה יותר שימושי. בעצם יש לרמב״ם מגמה אחרת. המגמה שלו, זה לא יודע, או נאמר זה ככה, אני חושב שיש יותר מגמה אחת. הוא כותב פה שהמגמה שלו, זה שבן אדם יוכל, בעל הבית יוכל ללמוד ממשנה תורה. אז זה, המגמה הזו, דווקא שימושיות הייתה חשובה. אבל, אם כי לפי הרמב״ם הוא לומד רק את זה, אז הוא אמור להתמצא, אבל זה, יש לו גם מטרה אחרת. המטרה שלו היא ליצור יצירה תורנית משוכללת לתפארת התורה, או לתפארת הבורא, איך נקרא לזה, או תפארת נותן התורה. זאת אומרת, אמב"ם לא מחפש משהו שאתה הכי, מה זה ככה, הטור, דבר מונח מודרני. זאת אומרת שבעת קרחתה, לא מתיימר להיות איזושהי יצירה, בזבז ספר הדרכה. זאת אומרת, אני אדריך אותך, או ערב פסח השם שלך להיות בשבת. אז, או ערב פסח שלך בשבת השלם, כן? זה בסך הכל ספר הדרכה. זאת אומרת, תגמות הלחמניות עד שמונה בבוקר, ואת הפירורים תשפוך למתנסים באסלה וכן הלאה. אין בזה שום, אין זה יומות ספרותיות. זה יומות לעזור לאדם, להנחות אותו, באמת, ועודדתם את הדרך, באמת, זאת אומרת, ועודדתם את המעשה, ואת המעשה שיעשו. זה אומרת, זה המגמה. יש ספרים אחרים שנכתבים במגמה הזאת. הם נכתבים במגמה להיות, טוב, ניקח דוגמה מעולם החול. אדם כתב ג'ינגל הרדיו. זה בסך הכל להגיד לבן אדם מה לשיר. אין לו יומרות שזה יהיה נמצא עם מסר מוזיקלי בפני עצמו. לעומת זאת, אתה יודע, אם בטהובן ומוצרט כותבים משהו, זה לא משהו שתשאיר את זה בהכרח, או שתנגן את זה בהכרח. היצירה היא בעלת משמעות בפני עצמה. להבדיל, אותו לא יכול גם בתורה. יש ספרים שתחליטם להגיד לך מה לעשות. יש ספרים שתחליטם להגיד לך מה לעשות. זה פשוט מאוד להעמיד יצירה משוכללת. זאת אומרת, פשוט מאוד להציג את התורה בשכלולה, וביופייה ובגדלותה. וזה בדיוק ההבדל בין משנה תורה לבין משנה. המשנה לא מתיימרת להציג את המערכת, משנה תורה כן מתיימרת לעשות את זה. משנה תורה פשוט נותן לך את הבניין במלוא תפארתו הארכיטקטונית, שתראה את היצירת המופת שהיא תורה. עכשיו, ולכן אני לא משוכנע שהארגון הזה זה רק שאלה האם יותר קל למצוא משהו בשיטה א' או בשיטה ב', אלא כל המגמה היא אחרת. המגמה שלו כאמור היא בעצם להעמיד יצירה משוכללת ומפוארת שהיא פשוט תייצג את התורה ותציג את התורה במלוא תפארתה. אז לכן, ואם המחיר הזה שפה זה צריך קצת יותר לחטט, אז בסדר. אבל הרעיון הוא כאמור מעט להציג את התורה בתפארתה, ובזה הוא הצליח, הוא בגדול. טוב, עכשיו, עוד נקודה אחת חשובה ביותר. הרמב"ם הכניס תוך משנתו למד ספר מדע, שזאת אמירה גם כמשמעותית, אני מדבר כרגע ספר מדע, החלקים היותר מחשבתיים שלו. א', הרמב״ם באמת מיעל וכותב את זה הרבה מקומות שמאמין שזכותה של התורה להכתיב לאדם גם אמונות ודעות וגם רגשות ולא רק מעשים. הרמב״ם מדבר על זה בכמה וכמה מקומות בשמונה פרקים, זה מאוד בולט, שהתורה לא איננה אף רק מערכת חוקית. נגיד מדינת ישראל מתיימרת בספר החוקים של להגיד לך מה לעשות, לא מה לחשוב, ולא, בפועל כמובן זה קצת יותר מסובך מזה, כי עושים מה שחושבים וחושבים מה שעושים, את האמת לא תמיד קל לנתק במחשבה למעשה. אבל בגדול המדינה מתיימרת להגיד לך מה לעשות, לא מה להרגיש ולא מה לחשוב. הם מנסים להיות שמח במצמות או עצוב במצמות, המדינה לא מנסה להכתיב את זה. היא מנסה, היא מכתיבה מעשים. והם ביום השואה, אתה צריך להיות עצוב או שמח, אין חוק, חייבים להיות עצובים. יש פעולות שהמדינה רוצה לעודד, נגיד. ברם הזו, הרם חושב שהתורה יוכל להכתיב לך גם רגשות וגם דעות. לכן הוא הכניס ספר מדע לתוך המחתי, זה הגד מאוד משמעותי ולא מובן מאליו. היום, בעקבות ההשפטו המסיבית של הרמב״ם, זה כמובן נתפס בינינו כדבר שמוכר, שמוכר היטב. אבל זאת עמדה משמעותית, ועמדה שכמו הוא נתן המון המון דחיפה. עכשיו ספר מדע, אז הוא גם נועד להציג את ה, נפסוק כאילו את ההלכות הללו, ויש להם הרי יוגים עיקרים מחייבים. נוסף על כך, הוא גם, כפי ש, וזה שוב, זה דבר שבספר הלכות קודמים אין, בריף אין, אין יכול להיות בריף, אין בגמרא בעצם, אז ממילא גם אין בריב, או בגמרא יש קצת פרק חלק, אבל ריב הרי זה גם, גם את זה ריב הרי שמית. אז זה פה דוגמה, לא רק הוא פוסק דבר שאין בגמרא, אלא שהוא פוסק יוצא פה תחום שלם. אז לא כל ספר מדע הוא רע, יש גם חלק הלכתי, אבל זה רק מעצים את הנקודה שלו. כשאמרנו עושה בספר מדע, הרי בימי הביניים היו כאלו שעשו ללמוד ספר מדע. כאילו את כל הרמב״ם, בפרומסי הרמב״ם למיניהם, אז היו כאלו שעשו את ספר מדע ואת כל השאר בסדר. כי הם באמת הראו אותו כשונה, ומבחינה זאת, מה שהרמב״ם עושה פה אומרת, העובדה שהוא שם בספר מדע, גם את יסודי התורה וגם את עבודה זרה, זאת אומרת, הלכות מאוד מפורטות יחד עם בעצם אמירות המצוות הרבה יותר כלליות ומחשבתיות, מעצים אחד השני, עצם יכול תשובה, זה עוד דוגמה, לא הזכרת את זה קודם, אבל אמרנו שהוא מצליח עוד תמותו, הוא מצליח עוד מלאכים, הוא גם מצליח עוד יכול תשובה. זה גם כאמת, הוא נותן לז'אנר אמת, יכול תשובה כאיזשהו, לא אוסף מימרות בש"ס, אלא כתחום עומד בפני עצמו, זה גם מידע רבה הוא עשה. עובדה שהוא משלב שם הלכות עם המילות מחשבתיות, יש שם פרק שם שדן במחאה חופשית, יחד עם פרק שדן במה בדרך ובידוי ומצא ידי חובה ולא יצא ידי חובה, כל זה כמובן ייצור שילוב שמאוד עקרוני עבורו. טוב, עכשיו, בעקבות זאת, עוד נקודה או שניים. א', אמרתי זה כבר בשבוע שעבר, נדמה לי, אדם צריך לאמץ לעצמו איזושהי מדיניות לגבי קריאת הרמב״ם. אני לא מניח שהרמב״ם כתב את זה בצורה מאוד חמה ומדוקדקת, אפשר לדייק על כל קוץ וכל מיני, ומת, כל הלכה, למה הלכה, למה זה פה ולא שמה, וכל פרט וכל ביטוי, או שאפשר לקרוא את הרמב״ם קריאה, כמו שכתב בהקדמה שלו, תקפו הצרות, אף אחד כבר לא יודע לקרוא את תשובות הגאונים, וקל וחומר שלא יודעים ללמוד גמרא, ונדמה שכבר הזכרתי פה בעבר, שאחד מתשובותיו הוא מעיד על עצמו, שבשנה מסוימת, תבינו, הרמב״ם, משה בן מימון, הנשר הגדול, היד החזקה וכו', משה קם כמשה, מה הוא לימד? שתי חבר'ה גמרא וארבע חבר'ה ריף. זה מה שהוא לימד תלמידים בשנה, באותה שנה. הוא יושב שם בביצה, כלומר, זה מושב מצרים בחברה מאוד, חברה מאוד בעייתית מבחינה דתית, הם צדיש הדעת, הם צדיש הדעת של החברה הזאת, וממילא הוא, אז אחרי הוא קודם בעל הבתים, אז ממילא, מה אתה עושה דיוקים ברמב״ם הרי? הוא קודם בעל הבתים. זה תשעה עקרונית, ואין ברמב״ם הרבה התייחסות מפורשת, הוא קודם בהקדמה, כפי שקראתי לכם, שקודם זה התלמידים. הוא לא כותב פה הרמב״ן, הרמב״ן כותב שכותב את התלמידים מגיע הגלות והצרות שעייפים שבת אחרי צהריים. זה הרמב״ן כותב בהקדמתו לפירוש התורה. עד כך הוא לא כותב. אבל די, מי שרוצה, וכמובן יש אסכולות היום, לראות האם האסכולות שהתפתחו במשך הדורות שדקדקו ברמב״ם, כאילו ישבו שבעה נקיים על כל, זאת שאלה משמעותית. אני רק אומר בקשר לזה שני דברים. א', נקרא בסדר ובארגון במבנה שהוא יצר, ברור שנקרא ברמב״ם, מאמץ, רמב״ם חשב, הוא לא, את כל המבנה והסדר שם, זה לא בא לעולם במקרה, וזה ברור שהוא די התלבט, כשאדם בא, כשאתי קודם, והוא מחלק שער פיקדון מסחירות, או גזב הבידה מגניבה, כמת, או הוא מצמיד, רוצח וחובל לאותם גופי הלכות, והוא לא שם את חובל, נגיד, עם מזיק, למרות שבגמרה זה אחרת, הוא שהושקע בזה המון מחשבה, הוא בדי שקבל הדברים האלו, את המיון וזה אין ספק, שהוא תכנן שאנחנו נחשוב היטב מה הוא רצה, כי הוא בהחלט היה מעוניין להביא לא רק אינפורמציה לבעל הבתים, או לפשוטי עם. זה ודאי. שנית, במידה רבה, ביכולתו, עד כמה שניתן, הוא יכול לכתוב בכתיבה כפולה. זאת אומרת, שהוא מסוגל לכתוב, ברמה אחת, הוא יכול לכתוב עבור את האינפורמציה הבסיסית של הגמרות. דבר שנייה, בשביל מי שמבין, הוא בעניינים, הוא מסוגל, אחמד, הוא כותב ברמה אחרת. ובקשה זאת אומרת, כדאי לציין, יש דבר מדהים, עם כל הוויכוחים מסביב תעשיית הדיוקים ברמב״ם, יש במקום אחד שהרמב״ם עושה דיוק ברמב״ם. זה כך. הרמב״ם כותב פירוש המשניות בסוף איזה מקום, כאילו בפרק 50 סבכים, הוא בעצם מעלה שם שאלה, אומרת, אם אני אתמצת אותה, השאלה בעצם היא כזאת, היא למה התורה לא מחשיבה, כמה סוגי קורבנות יש? הייתם בכל חטאת, עולה, שלמים, אשם ומנחה, אם אנחנו נגיד נצב גם את הצומח. אוקיי, איזה עוד סוגים יש? כמו ציבורים, לא סוגים, הם חיובים.
תודה.
נראות, מה? פסח. תודה היא סניף של... אוה, נו, באמת. פסח ו...
בחור.
בחור, מסלול פסח. יש עוד סוגי...
עכשיו...
נזיר, זה מחייב. זה שם. יש עוד קורבן אחד. צריך לשאול הפסוק פה, כי לבד לא חושב מה זה. לא, זה חטאת. יש פסוק שמגדיר את מספר הקורבנות. שבאמת נותן את המיון. פות והרמב״ם. וזאת התורה, לעולה, למנחה, לחטאת, לשלמים. ולמילואים, כן. אז הפסוק, יש גם מילואים בתור כאן, קורבן נפרד. זאת שאלה מעניינת, והיא זוכה לדיון נפרד מהמעמד המילואים. אבל בכל מקרה אומרת, הרמב"ם בסוף איזה מקום, עכשיו, בתורה אז יש לנו, וזה דיבור, אשם, עולה, שלמים, אשם וחטאת, אין בכל מעשה פסח, בפסוק הזה הם לא מוזכרים. לא כתוב זאת על עולה, על מלכה, על החטאת והשלמים, אומרת, זאת אחרת, בספר ויקרא, בכל מעשה פסח לא מופיעים. למרות, ופה נקודה חשובה, דרך הקבשת המשונה, בכל מעשה פסח, זה לא רק שצריכים להקריב אותם בפסח, אלא דרך זכת אדם משונה ודרך התרה ישונה. זה נקודה הקרדינלית פה. לכן זה לא מחייב, בניגוד לאשם נזיר או בניגוד לקורנות הציבור, אלא זה סוג אחר, כי גם זוכים את אדם אחר. אז למה שואל את השאלה הזאת? למה שואל, למה זה נמצא? אז הוא אומר שזה תת סעיף של שלמים. עכשיו, זה נושא מורכב ומסובך, אני כתבתי ממש 30 עמודים בנושא הזה, בכל מקרה, תוך כדי הדיון, אז הוא כותב כך, שבכל מסור פסח הם תת סעיף של שלמים, ובדומה לתודה באמת, וזה אשר כתבתי שלמים או דומיהן, התכוונתי בכל מסור פסח. שמה זה אשר כתבתי? הרמב"ם, פירוש המשניות, הוא כותב הקדמה בסדר קודשי. כאילו חוץ ממה שלומדים הקדמה לפירוש המשנה בכל הפירוש, הוא כותב הקדמות בסדר קודשי ובסדר טהרות. בתוך הנחה שאנשים לא מתמצאים בסדרים הללו. אז יש לו הקדמה לסדר קודשי, נותן שם פחות או יותר את עקרות היסוד של קודשי. אז הוא כותב שם סוגי הקורבנות הארבעה, ואז הוא כותב שלמת, עולה, אשם, עולה, אשם, עולה, חטאת, ושלמים או דומיהם. ואז הוא כותב בסוף איזה מקום, על חמישה פרקים אחר כך, זה שכתבתי שלמים או דומיהם, במילה דומיהם התכוונתי, ובכל מעשה הוא פסח. אז אבא משם עושה בעצם דיוק ברמב״ם. הוא אומר שאני חשבתי היטב, ולא זה כתבתי שלמים ודומיהן, כאילו, וכו'. אלא כתבתי שלמים ודומיהן, היה לי בראש, בכל מעשה הוא פסח. אז כמו הדוגמה הזאת, הרמב״ם די מדי גליזר בלשונו, לכן אפשר לומר שמה דיוק זו אחרת ניתן מרד לנקוט כשלומדים משנה תורה. טוב, כל זה פחות על הסגולות של משנה תורה ברמה הפרשנית. אוקיי, אבל אחת, נקודה אחת שכחתי, זה גם עצמאות. זאת אומרת, אתם יודעים, אני חכה עם זה באמת כבר שבוע בא. מה שחשוב לי פה להזכיר זה, אבל קרה דבר מסוים במהלך הדורות, קרה דבר מאוד פשוט. הרמב"ם הפסיק להיות ספר הלכה למעשה. למה? מכל הסיבות בעצם שמונים קודם. א', כשאתה פוסק רק את הגמרא, אז עם הזמן תנאי החיים משתנים. כאילו, במצווה במאה 12, לפסוק רק את הגמרא, זה לא דרך טובה בשביל ספר ההלכה נפוץ. יש מתיים מתחדשים כל מיני מצבים שונים, מצויות שונות. ומה שטוב עושים, שהם פורצים את הגבולות, ובכל מיני מקרים חדשים מטפלים בהם, והם לא מטפל, אז עכשיו בן אדם יש השאלה מה לעשות, אז הוא יחפש בתוספות. תן דוגמה. תוספות דנים, אפשר לקחת דולה ביד שמאל. אם אתה... זאת אומרת, ראשוני. האם אדם לקח לה ביד שמאל, יצא בדיעבד או לא? בגמרא זה לא כתוב, בעמל לא כתוב. אבל שם הכל בדיעבד, אז כן כתוב בראשונים. אז הנה, מישהו לקח ביד שמאל, בעמל לא יעזור לו כבר, כי הגמרא מפסוק את הגמרא, והגמרא לא עומד מעמדים בדיעבד. תראה מזה, מה אם אחד הוא שמאלי? זאת אומרת, הוא איתר. אז בעמל אין דיון. אבל בתוספות יש דיון נרחב על זה. וכן הלאה וכן הלאה. אז ככל שיש יותר אינפורמציה שם, זה ספר יותר מעשי. שנית, זה כמו היום, מישהו רוצה לדעת מה דוד שמש בשבת, לא יודע את ספר לפני 100 שנה. לא יש דודי שמש. אז הוא רוצה לקחת ספר שכתב ב-20 השנים האחרונות, או 30 השנים האחרונות. אז זו בעיה אחת ברמב"ם. ברגע שאתה מקבל את הגמרא, אז ככל שיש ספר מקובל יותר, יהיה פחות שימושי. שנית, גם העובדה של הסומכים יותר שימושיים. ותקרא, למה מונה מאורגן, אבל ארגון ושיטתיות ושימושיות לא תמיד הולכים ביחד. לפעמים כן, לפעמים לא. אני אתן לכם דוגמה מבת זמנים. אבא שלי ממליץ לאנשים כל הזמן ללמוד הלכה, ערוך השולחן. בפועל, רוב העולם משתמש במשנה ברורה. יש איזה הרבה סיבות, לא סיבה אחת. אבל אחת מהן גם, אבל מה אחד הבדלים המרכזיים בין ערוך השולחן למשנה ברורה? ערוך השולחן הוא ספר לימוד מצוין, הוא שיטתי, הוא כמו הרמב"ן. הוא מתחיל מהגמרא, נותן לך את הרקע, נותן לך את המסביב, ורק אז מגיע למה לעשות למעשה. משנה ברורה לעומת זאת, זה כמו שמשנה כהלכתה, זה רשימת הנחיות, רשימת הוראות. אין שם דיונים, אבל אני לא מבין לך שזה עולם אחר. המשנה ברורה זה פשוט אוסף של הנחיות. עכשיו, בשביל גם ככה קשה ללמוד אותו, זה ידחוס אינפורמציה בלי שום הקשר, זה לקחת אלף פרטים בלי שום דרך להרוג אותם איזה מארג שאתה יכול לזכור אותו, ועד שזה לא יקרה לך לא תזכור, כי זה אלף פרטים. אבל מצד שני, מי שיש לספק מה לעשות כי בשנייה הזאת, אז המשנה ברורה ביותר קל, זה ביותר קצר וביותר ישיר, זאת הנחיה. אורי שולחן, מדי כשאתה מגיע להנחיה מה לעשות, צריך לקרוא אחד גדיה שלמה, מהגמרא והראשונים, ורק אז אתה מגיע לפוינט. אז הוא יותר שיטתי, פחות שמיש, למי שיש לו שאלה על הפרק. מי שרוצה ללמוד, סיפור אחר. בוודאי שהוא יותר טוב. אבל זה לא כל הסיפור, אבל זה זווית אחת הסיפור הזה. אז טוב, הרמב״ם, הוא יודע שהוא שיטתי, לא משהו בכך יותר מעשי או שימושי. זה בעיה שנייה. בעיה שלישית, זה גם מה שלא כל כך הזכרנו, הוא גם עצמאי, הוא גם אורך השולחן סובל מהבעיה הזאת. זאת אומרת, הרמב״ם, 80% מהרמב״ם, 90% מוסכם לכולנו, עשו לבשר בשבת, עשו לתחון בשבת, עשו לזרוע בשבת וכו'. יש שיטות שהן ייחודיות לרמב״ם. זה יכול להיות, כרגע, לא יודע איך משנה למה זה, בפועל, לתוספות יצרו איזה מסורת, כפי שראינו בשם קודמים, שהפך להיות דרך המלך של עולם שלם. כנ"ל, ביהדות הספרדית, הדבר הזה יקרה, לא דרך הרמב״ם, הוא יושב במצרים בזכור. זה יקרה דרך הרמב״ן, והרשב"א, והר"ן, והתשבץ, והריב"ש, ובסופו של יום, ולאחר מכן הטור והבית יוסף. זאת אומרת, מי שרוצה לראות בעצם, עולם התורה הספרדי יבוא לידי ביטוי הלכתי כמשקף מה שעושים עשרות אלפי אנשים דרך הזרם הספרדי המרכזי ולא דרך הרמב״ם. אז הרמב״ם הוא גם בצד, ושנית לא כשהוא בצד הוא, הוא, הוא גם מאוד מקורי ועצמאי בדברים מסוימים, אז לכן זה אולי 5%, אבל 5% יש שיטות ייחודיות לחלוטין. פושע מזיק, או כמו הדוגמה של הבוקר, שפסול בעבירה, פסול על... אז לפעמים השיטות האלה, כמו בדוגמה של הבוקר, לפעמים השיטות הללו יראו דיון אצל אלה שבאו אחריו, לפעמים הם לא יראו דיון, אלא זה הפרד שיטה ייחודית של הרמב״ם. אבל בין כך ובין כך, כשעמדותיך לא משפיעות על זה במרכזי, אז עכשיו מי שכך חיים את הרמב״ם, יהיה מקום מאוד קשה לפסוק לפי זה, בגלל שב-5% בהגדרה יהיו שם שיטות משונות שאנחנו לא עושים אותן. אז 5% מזמן אתה, לא, אתה תהיה לא בסדר. אתה תהיה שונה ומשונה. 95% כן, אבל 5% אתה... זה אותו דבר בערך עם אורך השולחן, אותו דבר. גם אצלו יש 2-3% כאלה שהם מאוד שונים, ואנשים מפחדים, אתה אף לא יודע מתי ה-2% האלה אתה נתקל בהם. בתוספות ברמב"ן, זה יותר דרך המלך. אז ממילא... הבעיה הזאת לא קיימת, כי הם הפכו לדרך המלך. אז ממילא בצד תימנים, שזה קהילה מבודדת ויחסית נידחת, זאת אומרת, אין קשרי גומלין משמעותיים בין תימן לשאר העולם היהודי הלכתי. ולכן שם זה אידיאלי. זו מערכת סגורה ועצמאית שנכתב במקום מבודד, פוסק שבמקום מבודד. אבל אם אדם יושב בצפון אפריקה או יושב במזרח אירופה, אז העם הם לא כך יעיל לצרכים שלו, כי בהרבה דברים זה מתנגש עם הפסיקה השיטתית. זה מה שבית יוסף עשה בעצם. מי שעשה את הבדיקה השיטתית הזאת זה בית יוסף. עכשיו מה בית יוסף עשה? כ-80% משהו כזה, לא יודע אם פרסום המדיע, כמובן שפעם בדקו איזה סביבות ה-80%, לא משנה, זה בוודאי אחוזים ניכרים, השולחן ארוך זה הרמב"ם מילה במילה. תבדקו את זה פעם. תראו שעשרות אחוזים של השולחן ארוך זה הרמב"ם מילה במילה. אבל בכל מקומות שהרמב"ם לא מקובל, שהרמב"ם הוא ייחודי במחאות, אז הרמב"ם מתנסח אחרת. עכשיו, מה שקורה מזה זה דבר מאוד פשוט, שהחלקים שאימצנו עושים תוך השולחן ארוך. חכים שלא אימצנו, אז איש השמש בתור ספר ש... אז לכן, עד כל פשוט, עבור 300 שנה, זאת אומרת, הרמב"ם קיבל את הגמרא, וזה היה... אנשים, המציאות השתנתה, אנשים צריכים התמודדות עם המציאות החדשה. שנית, הוא... כמו אומרת, זה לא תדעת מן הסבר הכי שימושי. שלישית, הוא, כשאתה כתב ספר עם זרעים קודשים וטהרות, אתה בעצם מעיד שזה לא אמור להיות ספר שימושי בלבד. שלישית, כאמור, עצמאותו היא, גם כן מנסה להיות ספר הלכה רווח, אבל האמת היא, הנקודה הראשונה היא הקריטית. זאת אומרת, הזמנים מתקדמים, ואנשים מוצאים ספר הלכה שעונה לצורכי הזמן החדש. אז מה שקרה, הרמב"ם הפך להיות באיזשהו שלב מספר הלכה, כפי שהוא נכתב במקורו, בעיקר לכלי פרשני. זה תהליך שמת, הוא מתחיל כבר מהמאה ה-16 ומתגבר במאה ה-19-20. שמשתמשים ברמב״ם לא כל כך פשוט מה לעשות, בשביל זה שולחן ערוך, וברגע שבית יוסף מגיע, זה הסוף. חוץ לצד התימנים, זה הסוף. שולחן ערוך הופך להיות הספר המעשי ואף אחד לא מסתכל אחורה יותר. אז כל מה ש... אז אם אין אמת, אז מה כן? אבל יצאי, כי היא כזו מפוארת ומצוינת שהיא ממשיכה להיות ספר פרשני. משתמשים בזה בתור פרשנות, וזה כבר שאלה אחרת, מה הפרשנים, איך הם מנצלים אותו. למה? הפך להיות בעצם מספר לך במידה רבה לספר פרשנות, ויש עדיין משקל הלכתי, כמו שגם התוספות יש משקל הלכתי. משקל הלכתי הזה אמור לבוא לידי ביטוי דרך ה... דרך השולחנות וכו'. אבל משנה תורה לרמב״ם היום תמצאו אותו פחות כספר הלכה, יותר כספר פרשנות. ולכן בעצם הרמב״מיסטים הגדולים הפכו להיות בחניכי ישיבות ופחות פוסקים או רבנים. עיקר קהל הביתי של הרמב״ם היום זה בעצם בחורי ישיבות שעומדים בצורה עיונית, בראש ובראשונה מי שמקיימו קודשים טהרות, אבל גם מי שמקיים ספר חירות, הרמב״ם הוא יותר ספר ישיבתי, וגם שם עשי התהליך זה הרמב״ם פרנקל, שחוץ מהגרסות וכל זה, אומרת, רוב מי שקודד את הרמב״ם פרנקל, אני באיזה נחש קודם זה בגלל המפתח מאחורה. זאת אומרת, שמה שמעניין אותו זה לא ברכת הרמב״ם, אלא מה אמרו על הרמב״ם, או הרמב״ם ונושא כליו, או הרמב״ם והאחרונים שכותבו עליו. ובעצם סיום תהליך שהתחיל מהרבה קודם לכם. טוב, אצלו בזה, שבו גם נבוא בין זה לרמב״ן ובין מדרש.
תודה רבה. מה, הוא נכבה לי באמצע כאילו? לא, פיוק.